סימן תוף נון א', סעיף א'. בסימנים הבאים, השולחן ערוך עוסק בעניין עגלת כלים. בחלקו הראשון של סעיף א' נלמד בעזרת השם, שכלים שבלועים מחמץ, אמנם אסור להשתמש בהם בפסח, אבל מותר להשעות אותם בפסח ולהשתמש בהם לאחר הפסח. כי אמנם חז"ל גזרו על חמץ שעבר עליו הפסח, שיעשו באכילה ובהנאה, אבל רק אשר החמץ בהן. לא כאשר מדובר על בליעות שבתוך הכלי. נקרא את דברי השולחן ערוך. אומר השולחן ערוך, גדירות של חרס שנשתמש בהם חמץ כל השנה. גדירות של חרס שישתמש בהם לחמץ, אין להם תקנה בעגלה. הבליעות מכלי חרס אינם יוצאים. גדירות של חרס שאין להם תקנה בעגלה, שנשתמש בהם חמץ כל השנה, אפילו אותם גדירות שמבשלים בהם דייסה ומיני קמחים, אומר המשנה ברורה שהם בלועים בהרבה חמץ. ואם הוא מבשל בהם לאחר הפסח, אין שישים בתבשיל כנגד בליות החמץ שבתוך הכלי. בכל זאת הדין הוא משפשפה מיטב בעניין שלא יהיה חמץ ניכר בהם, ומותר להשעותם לאחר הפסח. ולהשתמש בהם לאחר הפסח, בין במינו, בין שלא במינו. דהיינו, כלים כאלו, המשנה ברורה מביא כאן שלאו דווקא כלי חרס, שאין להם תקנה בעגלה, הוא עדין כל כלי. כלי חמץ, כלים כאלו שמשתמשים במשך השנה לחמץ, למחמת סיבה כלשהי, הוא לא מגעיל אותם, הוא לא מכשיר אותם לפסח. הדין הוא שמשפשף אותם היטב, שלא יהיה חמץ ניכר בהם, שלא יהיה בהם חמץ בהן, משאה אותם בפסח בבית, ומשתמש בהם לאחר הפסח. אף על פי שיש בהם בליות של חמץ שעבר עליו הפסח, הדין הוא שמותר. למה? כי על בליות, דהיינו חמץ שהיה בלוע בכלי, חזל לא גזרו עליו משום חמץ שעבר עליו הפסח. נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן ה'. כלומר, אפילו אותם גדרות שמשתמשים בהם לדייסה ומיני קמחים, אז הם בלועים הרבה חמץ, ואם יבשל בהם לאחר הפסח, בוודאי לא יהיה 60 כנגדם. בתבשיל היתר לא יהיה 60 אל מול בליות האיסור. אפילו אוכי מותר, מותר להשתמש בהם לאחר הפסח, ולמה? ואתם, דענן קיימלון, דחמץ לאחר הפסח מן התורה מותר, חמץ לאחר הפסח מותר. בפסח חמץ אסור. לאחר הפסח מן התורה חמץ מותר, ואינו אסור לאחר הפסח אלא משום כנס, דקנסו חכמים על מה שישעה החמץ, ולא כנסו אלא על חמץ בעין, אבל לא על מה שבלוע בכלי, על בליעות לא כנסו חז"ל משום חמץ שעבר עליו הפסח, ולפיכך מותר אפילו לכתחילה לבשל בהם לאחר הפסח, כיוון שבימות הפסח החמץ לא היה בעין, הוא היה בלוע. בנוסף לכך, אומר השולחן ערוך, לא מספיק רק לשפשף את הכלים האלו שלא יהיה בהם חמץ בהן. צריך גם להצניע אותם בפסח במקום צנוע שאינו רגיל ללך לשם. צריך להצניע את הכלים הללו. את הכלים שבלועים בחמץ, צריך להצניע אותם במשך ימות הפסח במקום צנוע שלא רגיל ללכת לשם. ולמה? כדי שלא יבוא להשתמש בהם בפסח. וטוב לסוגרם בחדר ולהצניע המפתח. המשנה ברורה מביא כאן שיש סוגי כלים כאלו שהשתמשו בהם חמץ במשך השנה, ובפסח לא היו סוגרים אותם בחדר צנוע, אלא היו מניחים אותם גבוה. לנוי, אומר המשנה ברורה שאף על פי שאנחנו יודעים שכל דבר שחזל גזרו עליו, שמה ייקשל, אפילו כאשר הוא גבוה 10 קומות חזל גזרו, כמו שכתוב לעיל בסימן רישא עיני, לגבי חשש שמו יתה. אבל כאן אומר המשנה ברורה, כאן יש מקום להקל. הנקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן זין, יש נוהגים לסדר כלי בדיל של חמץ בתוך הבית בגובה הכותל, במקום שאין יד אדם מגעת לשם, והם סדורים כל ימי הפסח גבוה, במקום שאין יד מגעת לשם לנוי. אף על פי שאנחנו לומדים כאן שצריך להצניע אותם במקום צנוע שהוא לא רגיל ללכת לשם, כדי שלא יבוא להיכשל ולהשתמש בהם בפסח. אומר המשנה ברורה, ואין למחות בידם, ואף על פי שכל דבר שגזרו עליו חכמים, מחמת חשש שמא ישכח וישתמש בו, לא חילקו בגזירתם, ואסרו אפילו יגביה אותו הדבר 10 קומות, כמו שהתבאר לאל בסימן רישא עיני. מכל מקום, כיוון שאותם כלים אינם בני אומה מבליעת החמץ, בשעה שמסדרים אותם, ומכל שכן באותם כלים שרוב תשמישם בכלי שני או בצונן, כגון קנקנים, אין לחוש. מכיוון שהם אינם בני יומם, אין לחוש. ומכל מקום המחמיר בזה תבוא עליו ברכה. המחמיר של להניח את כלי החמץ במקום צנוע, בחדר, ולהצניע את המפתח, ולא להשאיר אותם כאשר הם חשופים, וגם לא להשאיר אותם במקום גבוה. המחמיר תבוא עליו ברכה. עוד כתוב במשנה ברורה בסעיף קטן ב', הנקרא בפנים, שלאו דווקא כלי חרס, הוא עדין שאר כלים שאינם של חרס, אם אינו רוצה להגילם או ללבנם, גם כן אפשר בית הקנטה, דהיינו לשפשפם ולקיימם עד אחר הפסח. השולחן ערוך נקט כלי חרס, כאן שבדרך כלל כלי חרס בהם מצוי שמשאירים אותם בפסח, כי אפשר להגיל אותם, אבל הוא עדין שאר כלים שאפשר להגיל אותם, ומחמת סיבה כלשהי הוא לא מעוניין להגיל אותם, מותר לו להשאות אותם בפסח ולהשתמש בהם לאחר הפסח. המשנה ברורה מביא עוד בסעיף קטן ד' שהוא הדין אפילו נשתמש בהם חמץ תוך הפסח. די בדיעבד בשפשוף היטב ומותר להשאותם עד אחר הפסח. בפיוגוד אם מפקפק אם בישל בהם בשביעי של פסח בארץ ישראל או ביום טוב שני, דהיינו בישל בהם איסור כל עוד שהם בני יומם מבליעת האיסור שלא להשתמש בהם. אבל אם הוא בישל בהם אפילו חמץ בפסח שישפשף אותם, דהיינו שיבר את החמץ מהעולם, את החמץ הבאן, ומותר להשתמש בהם לאחר הפסח, כי זה אינו בניועים הוי. ממשיך השולחן ערוך. כלי חרס אין לו תקנה. אי אפשר להגעיל אותו. אבל עסק שיסיכם באש שאינו מועיל להם, ולא לשום כלי חרס, שנשתמש בהם חמין, אפילו שלא על ידי יאור, אלא שאירה לתוכן רותחים. כלי חרס לא מועיל להגעיל אותם. לא מועיל שיסיק אותם באש. לא אם היא בויה כלי חרס שישתמש בהם בכלי ראשון, אפילו אם הוא עירה לתוכם מכלי ראשון, דיינו, עמד כלי עם חמץ על האש, ואת אותו חמץ שהתבשל הוא שפך לתוך כלי חרס. הכלי חרס בלה כדי כלי פה, בליעות של חמץ. אי אפשר להשתמש בו בפסח, וגם לא מועיל להגעיל אותו. ויש אוסרים אפילו בכלי שני. מה הכוונה אפילו בכלי שני? המשנה ברורה מסביר, לא עירוי, אלא כלי שני, דיינו. עמד חמץ על האש בתוך גדירה. הוא שפך את החמץ לכלי אחר. אותו כלי בלה כדי כלי פה. אם אותו כלי הוא כלי חרס, ודאי שלא מועילה לו עגלה. אבל מקרה אחר, כלי שני, מה הכוונה? הוא בישל מים חמים בכלי ראשון על האש. שפך את המים החמים לכלי שני. באותו כלי הוא הכניס כלי חרס עם חמץ. הכלי חרס בישל את החמץ במצב שהוא היה כלי שני. הדין הוא שאותו כלי חרס אין לו תקנה. לפי אותם יש מחמירים. יש אוסרים אפילו בכלי שני. המשנה ברורה מביא שלמעשה, לדין הסכימו האחרונים דלכתחילה בוודאי יש להחמיר כדעת הרמ"א. שמה? שאפילו אם הכלי חרס בישל בכלי שני, דהיינו, התבשלו מים על האש. הוא עירה את המים האלה לכלי אחר. ובאותו כלי אחר הוא הכניס כלי חרס עם חמץ, שהכלי חרס בלה ואין לו תקנה. לכתחילה, החמירו האחרונים כדעת הרמ"א, דאין להתיר אף כשידוע שלא נשתמש בו חמץ רק בכלי שני. ולכן בכלי מתכות צריך עגלה, ובכלי חרס לא מעני עגלה ועסק, אי אפשר להשתמש בו בפסח. אמנם בדיעבד אם נשתמש בלא עגלה בכלי שאין משתמשים בו רק בכלי שני, כגון צלחות וכפות, יש להקל אף בכלי חרס במקום הפסד מרובה. בדיעבד, אדם שישתמש בכלי שבלה חמץ בכלי שני, אם זה כלי כזה שלא רגילים להשתמש בו בכלי ראשון, כגון צלחות וכערות, כגון צלחות וכפות, אפשר להקל בדיעבד במקום הפסד ומניע שמחה סיומתף. אם הוא אינו בניו, אם הוא אינו.